ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
תבין מה אני אומר? קולט את האירוע?
איך הוא מבסוט, חיוך, אני רואה מהקצה, אתה יודע, זה...
לא, שבא עוד לא ראית, שבא עוד לא.
פטריוטים קיבלו 9.5 והאיש כאן חוגג בשם. אני אומר לך, זה מגביר, אתה רואה, אני אובייקטיבי, צריך לנת מילה טובה, נתן מילה טובה. כשאתה נמצא, רייטינג אחלה. כשאתה לא נמצא, יש לך מחליפים.
לא, מחליפים מצוינים.
עזוב, עזוב, די, די, אל תהיה לי פוליטיקאי. עזוב, אל תהיה פוליטיקאי. כשהיית ברודוס, הרייטינג היה זה, השאלה אם... אצלכם שם למעלה בהנהלה יודעים להעריך. אני רוצה רק לוודא שמתגמלים אותך, מתגמלים כמו צריך, תבין, אני לא רוצה, אתה יודע, שלא יהיה, לא תהיה הכרת הטוב כספית.
מה שחשוב ביהדות זה הכרת הטוב, תבין? זה מה שחשוב לנו, הכרת הטוב, באמת, תבין.
זה חשוב, שאתה לא תסתובב ממורמר, תגיד, אני מביא להם נקודות, צריכים להבין, כל נקודת רייטינג זה כסף, אתה יודע, אנשים מפרסמים לפי נקודות, המפרסמים משלמים על פי נקודות רייטינג. אחרי אתם רואים תוצאה.
כן, טוב, אם ערוץ 14 זה טיפה פחות עובד ככה, כי יש חרם, אבל בסדר.
לא, לא, יא,
נו באמת. תגיד לי לא, לא, לא.
אני רואה רמי לוי, אני רואה אחרים.
כן, בסדר.
דרך אגב, עזוב, לא נפתח את הנושא, כי זה נושא רגיש, אבל הסו-קול חרם על בנק לאומי השיג תוצאה הפוכה לגמרי. בנק לאומי עולה ומסגשג, ותאמין לי, אני לא יודע מי זה בנק לאומי, אני לא לקוח של בנק לאומי, ולא שום דבר.
באמת, איך אתה אומר, לא נפתח את הנושא, זה נושא רגיש, אבל אני רק יכול להגיד לך שגם החרם על אנג'ל היה טוב לחברה, וגם על שטראוס היה מצוין לשטראוס. בסדר, טוב.
טוב, מה...
אוסטיגר תמייס, כמו שאומרים.
בדיוק, פילדלפי על ראש שמחתנו. מה אתה אומר על המסיבת העיתונאים? אתה אומר, ראיתי שהשתלחת קשות בשניים, באייזנקוט.
השתלחתי בהם קשות?
כן, זה...
רק אמרתי שזו הייתה מסיבת העיתונאים החליפית.
הבנתי.
לא השתלחתי קשות, למה השתלחתי קשות?
תשמע, אבל אתה יודע מה, אני אומר לך, אני הצטערתי קצת שלא הייתי עיתונאי, ולא נשלחתי למסיבת עיתונאים עם נתניהו.
למה? אתה היית משנה את התמונה.
לא, הייתי שואל שאלות, לא, רק בשביל לשאול שתי שאלות, שכמובן הוא היה מורח ומספר זה, אתה יודע, ואני אומר לך, אתה יודע, זו הטרגדיה הגדולה שלנו. שהאיש אלוף העולם, אלוף העולם, אתה יודע, זה שילוב מדהים של יכולות ורבליות, של משחק אדיר, ואני אומר לך, שאם הוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה שחקן ברמות הגבוהות ביותר הוליווד, כן, קטן עליו ישראל, באמת בסרטים, בשוברי קופות, באמת, האיש יודע לשחק עצב, ולשחק אמפתיה, ולשחק כאב, כשאנחנו יודעים באמת מה הוא מרגיש בפנים, עזוב, ואתה יודע, עם הפסקות במקומות הנכונים, ובאמת, אין מה לדבר, וזו הטרגדיה, כי הפער האדיר בין יכולות המשחק, בין יכולות הדיבור, ההצגה, השואו, שכפי שבא לידי ביטוי, גם בנאום בקונגרס וגם במסיבת העיתונאים, הפער הזה שבין יכולות הביצוע הוא אדיר, אדיר, אדיר. ואתה יודע, יש בסוף אנשים שהולכים שבי אחרי הדברים האלה, אנשים מצוינים, אנשים טובים, שמה שהם רואים זה מה שהם מקבלים. אתה יודע, היה כאן ראש ממשלה בשנת 67, זמנוי ששמעתי לך סינג שלו, מגמגם שלושה שבועות לפני המלחמה בתקופת ההמתנה. מדבר חצי עברית, חצי יידיש, נראה כמו הצרות של כולנו. באמת, אבל איזה יכולת ביצוע, איזו מלחמה, איזה קורוח, איזה הובלה, מה בינו לבין נתניהו. אני כבר לא מדבר על בן גוריון, שזה בכלל אסור להשוות. וזו בסוף הטרגדיה, אתה יודע. אספר לך סיפור קטן. כשעבדתי עם אהוד ברק, אז נתניהו היה מאחר באופן קבוע לישיבות ממשלה. קובעים ישיבת ממשלה, אני יודע, ל-10, היה מגיע 11:15, 11:30, 11, משהו מזעזע. עכשיו, ברק, שהיה קרוב אליו מאוד, ידע את זה, היה מגיע, לא היה מגיע ב-10, כל שאר השרים כמובן ב-9:30, 10:15 מתייצבים, מחכים לנתניהו. אתה יודע, אני זוכר את הציניות של אהוד על ההשקעה של נתניהו באיפור ושיער. הוא הרי היה מאחר בין היתר בגלל איפור ושיער. יושב שם למטה, מסדרים לו את השיער, מסדרים לו את האיפור. וברק, אז אתה יודע, הם מגיעים עם חולצות דהויות ועם בגדים לא מוקצעים. ואמרת לו, תקשיב, תפסיק, אל תהיה ציני. הוא יודע למה הוא משקיע. בסוף לדברים האלה יש משקל, ואתה רואה, הופעה יפה, דיבור מוקצע, יכולת משחק מרהיבה, כל אלה עושים את העבודה. כי מבחינת ביצוע, מבחינת יכולות, באמת, אתה יודע, להסתכל על מה שקורה 11 חודש אחר המלחמה. כלום ושום דבר. אתה יודע, שאלו אותו במסיבת העיתונאים.
מה כלום ושום דבר?
כלום, 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 כלום. צפון מקרטיה. אתה יודע, שאלו אותו במסיבת העיתונאים, סתם שאלה, מה לגבי תאריך לגבי הצפון? מתי הם חוזרים? לא הייתה תשובה, לא הייתה אופק. איך הוא אמר, אני לא רוצה לנקוב בתאריך. הוא לא רצה לנקוב כי אין לו תאריך, הוא לא יודע מתי זה. אתה יודע, שמעתי אחרי זה את מנחם הורוביץ, לא ממש שמאלני, ממש לא, אתה יודע, לפרקים בעבר גם אוהד נלהב של ראש הממשלה, נתניהו. ואז הוא ככה אמר, לא זוכר את הניסוח המדויק, אמרתי לאשתי, תחייה, אתה יודעת, אנחנו, שמעתי את ראש הממשלה, אנחנו נחזור לקריית שמונה עוד הרבה הרבה חודשים, אין אופק, אין תקווה, עשרות אלפי אנשים בצפון יישארו, ימשיכו לחטוף, נמשיך לראות שם את ההתראות מימין בטלוויזיות, ימשיכו לחטוף טילים, בדרום נישאר, גם שם אין אופק, לא לחטופים, לא לחיילים, אתה יודע, מה החזון, מה צופן העתיד, מלחמה, פילדלפי, ונשאר, ואלוהים בשמיים יודע מתי נסיים, ביהודה ושומרון, עלייה דרמטית, דרמטית של פיגועים, של הרוגים, מצב כלכלי בכאוס, עומד שר האוצר להגיש תוכנית עם קיצוץ רוחבי, חבר'ה, אני מדבר לצורל המאזינים, כל אחד ממכם ירגיש את זה.
המאזינים כבר נרדמו, סרם,
כל אחד ממכם ירגיש את זה.
רק התחלנו את התוכנית, אתה פה ב...
רגע, כל אחד ממכם ירגיש את זה בכיס, אבל מסיבת העיתונאים, איזו מסיבת, כמו הנאום בקונגרס, איזה נאום, כמה בחיות כפיים, 54, 68, חוץ מזה כלום, חוץ מזה שום דבר. אז אתה מתלהם מסיבת העיתונאים, באמת, יופיע הכוכב, עשה כל מיני תרבולות, נדבר אחרי זה על ציר פילדלפי, כמה זה באמת חשוב, כמה זה באמת קריטי לקיומנו, ואמרת לך, הייתי שואל אותו שתי שאלות, שאלה אחת, אם זה כל כך חשוב פילדלפי, ואם אתה כאן בא ואומר לנו על סמך כמובן מודיעין, ועל סמך כל מה שאתה יודע, כל מה שפרוס בפני ראש הממשלה, אז למה בשבעה באוקטובר, עזוב לפני, אמרת לא הייתה לגיטימציה בינלאומית, לא הייתה לגיטימציה לאומית, מיד, מיד, הסתערת על ציר פילדלפי, רגע, למה לא הסתערת מיד על ציר פילדלפי, ושאלה שנייה שהיא השאלה, אתה במשך כל שנות כהונתך, מעלה את איראן על ראש שמחתנו, זה היו אין בלתו, איך זה שבמשך כל שנות שלטונך אך אנחנו נמצאים במצב שאיראן, איך אומרים כפסה או כפה?
כפסה
לפני נשק גרעיני, וביצעה בתקופת כהונתך חגורת חנק סביב ישראל, חגירת חנק סביב ישראל, בדרום חיזבאללה, בצפון חמאס, ועכשיו חמאס זה ביהודה ושומרון, איך זה קרה?
מישהו יכול להציל אותי בקשה מהתוכנית הזאת? אם לא התחילה אני נרדם.
פרגנתי לך לרייטינג, אז תן לי לדבר.
אבל כשעה כבר 9:15,
אז לכן אני שואל, אם הגענו למצב הזה, ואם אתה היית במקום הזה, כיושב ראש אופוזיציה, היית שוחט את ראש הממשלה, היית קורא אותו לגזרים, היית מקבל חומרים מכאן עד באר שבע ובחזרה לחומר נגד ראש הממשלה. נכשלת, נכשלת, אבל הופעת מעולה, מעולה, ינון מבסוט.
טוב, טוב, טוב. טוב, 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 שיגעת את רבי, שיגעת. זה לא עניין של ההופעה, זה לא עניין של ההופעה. זה עניין עקרוני, ובוא אני אגיד לך את האמת, זו החלטה קשה. יש פה הכרעה קשה. זו הכרעה קשה, כמו שהיה בגילת שליט, זו הכרעה קשה. יש פה בני אדם, יש פה חטופים, יש פה משפחות, יש פה אנשים, יש פה לחץ, יש פה... אנחנו זוכרים מה היה פה בתקופה של גילת שליט. זה אירוע קשה. זה אירוע קשה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. ובכל זאת, אתה יודע, יש עניין שכאומרים מוח שליט על הלב. אמר לי אתמול, ריאלתי פה את כפיר זר, פצוע שנפצע קשה מאוד במלחמה, ושתולי לו הריאות של דור זימל, לדעתי אנחנו אומרים לדבר, כן, מדברים עם אמא של דור זימל, השם יקום דמו, שהריאות שלו השתלו אצל כפיר זר. והוא אמר, במלחמה, איך הוא אמר? איך הוא אמר? יואב, מה הוא אמר? במלחמה אין לב, לא לב, מה הוא אמר? אין רגשות, אין משהו כזה, וואי, ברח לי. הוא אמר לי את זה, הוא אמר את זה אפילו כמה פעמים, אבל כאילו שבמלחמה, אין מה לעשות, זאת מלחמה. זה קשה, מוח שליט על הלב. אנחנו ראינו מה, תגיד לי היום בדיעבד, העסקה של גלעד שליט הייתה נכונה או לא?
אני אומר לך שהטבח בשבעה באוקטובר לא קרה בגלל עסקת שליט.
אני שואל אותך בדיעבד.
זה היה בגלל כישלון של נתניהו, שיכול היה גם להתמודד עם סינואר ואחרים.
לא הרצאה, סרי, שואל אותך, לא הרצאה. בדיעבד, היה נכון לעשות את עסקת שליט?
כן.
אוקיי.
כן.
אוקיי. זאת אומרת, כל היהודים שנרצחו מהפושעים ששחררנו...
בגלל קונספציה שהוביל נתניהו, בגלל העובדה שהוא שחרר את סינואר, וסינואר בגלוי, בנאומים גלויים, בפעילות גלויה, הקים שם מפלצת, ואנחנו שמנו פלסטרים ועוד פלסטרים. עכשיו, אני הייתי שם, אתה יודע, אתה צוחק על זה, באותם מקומות שסיכמו, שהתבצעו שם אותם סבבים מול עזה. לא היה מישהו שרצה לגמור את הסבבים האלה יותר מנתניהו, שכמעט התחלתי. תענה למצרים, נגמור את זה.
אתה חושב ולעשות... היום שבדיעבד היה צריך לשחרר את כל המחבלים האלה?
אני חושב שלא הייתה ברירה שהיה צריך לשחרר את גלעד שליט. אי אפשר היה שלא לשחרר את זה. שבירת האתוס הישראלי. אתה יודע, עשו אז, אני לא יודע אם אתה זוכר.
אבל אתה מבין,
ניסו
אבל
להקים,
אתה...
רגע, ניסו להקים שם איזה ועדת שמגר, שאמרה, על גלעד שליט אין, אי אפשר לעשות את זה. בוא, מהרגע ששליט השתחרר, נקים ועדה, אחד תמועת אחד, זה היה קשקוש אז, זה קשקוש גם היום.
עכשיו תגיד לי משהו, אתה מבין אבל שאם אנחנו עוזבים את פילדלפי, כן, זה אומר שיש מצב סביר בהחלט שנכנסים אמצעי לחימה ומחבלים דרך ציר פילדלפי לתוך רצועת עזה?
לא מבין את זה.
למה לא?
אני שומע את כל ראשי מערכת הביטחון שאני מאמין להם פי מיליון, אתה יודע, מאמין לגדי אייזנקוט, איש ישר,
אבל זה עניין של אמונה.
אני מאמין להם, סומך עליהם, חושב שהלב שלהם במקום הנכון, לא חושב שנתניהו
בבנון שלהם. אבל כל מערכת הביטחון אמרה גם שההתנתקות תביא ביטחון.
זה בדיוק הבעיה. תראה, אתם לקחתם את השבעה באוקטובר.
תמכת בהתנתקות?
רגע, אתם לקחתם...
לא,
חשבתי שזה טעות. תאמין לי, ישבתי בוכם מול הטלוויזיה שראיתי איך מפנים. אז אני אומר לך עוד פעם, אני, לעומתי, נתניהו תמך
בהתנתקות. טוב, עכשיו שלוש דקות, רגע.
אתה כאן, אבל אתה כאן ארבע פעמים, אני, אתה יודע, כלום.
לא, למה, אתה פה גם מחר, והיית בראשון. אתה עכשיו הולך להיות הרבה כנראה. קרס אותו קרץ.
לא, אבל תציין שנתניהו ארבע פעמים הצביע בעד ההתנדות, שואל אותי, תשאל גם את נתניהו.
לא,
אותי הקטן, תשאל גם את נתניהו הגדול.
אבל השמעתי פה אתמול, אתם כל הזמן בפייק. כשנתניהו הצביע בעד ההתנתקות, זה היה כשהתוכנית הייתה שנשארים בציר פילדלפי. אחרי זה, כשהוא התפטר, ולאורך כל הדרך הוא הזהיר, והשמע, אני לא רוצה להשמיע את זה עוד פעם, הוא הזהיר כל הנאומים שלו.
למה הוא לא עשה כלום? מה זה הזהיר? ינון, הוא היה ראש ממשלה, למה הזהיר? למה הוא לא נכנס לסגור את ציר פילדלפי, לכבוש את ציר פילדלפי, לנטרל את האיום הקיומי הזה? וגנץ, הוא לא רצה בכלל להיכנס לשם, הוא לא רצה, דחפנו אותו, הוא היה מבוהל מלהיכנס בכלל לתמרון קרקעי, ולא רצה להיכנס לרפיח.
יו, כמה אתה חופר. תשמע מה הוא כותב במכתב התפטרות שלו לאריק שרון. לכבוד מר אריאל שרון, ראש הממשלה, ירושלים, מכובדים. הנה השיחה הראשונה בה הצגת בפני את תוכניתך, אמרתי לך שאני מתנגד לנסיגה חד צדדית ללא תמורה, שלהערכתי תחזק את כוחות הטרור. כמינימום דרשתי את הכללת גושי ההתיישבות בתוך גדר הביטחון עוד לפני תחילת הנסיגה, ואת שמירת ציר פילדלפי בידינו. באופן זה היינו מנטרלים את הרושם שאנחנו בורחים מן הטרור, אלא בוחרים בקו ביטחוני חדש שבהתאם לאינטרסים הלאומיים שלנו. בנוסף, קבענו לאחר מכן שיתאפשר לממשלה לשקול אם להחליט על הפינוי, אם לאו, לאור המציאות המתפתחת בשטח. לצערי, לא הושלמה גדר הביטחון סביב גושי התיישבות. ציר פילדלפי יימסר לפלסטינים. וגרוע מזה, נאפשר לפלסטינים לפתוח נמל ימי שיהיה פרוץ לספינות טרור. לדאבוני, הממשלה מתעלמת מן המציאות, כפי שהתראתי.
עזוב, שטויות. למה הוא לא עשה כלום אם זה ראש ממשלת ישראל?
אבל זה כמו שתשאל אותי, למה הוא לא עושה, למה הוא לא פותח עכשיו במלחמה עם לבנון?
למה הוא לא עשה?
נכון, למה?
שאלה טובה.
זה לא, כי למה?
אתה יודע, גלנט הציע את זה?
לא נכון, גלנט לא.
גלנט הציע לתת מכת מקדימה ב-11 לאוקטובר.
כשגלנט הציע את זה, כן? חמאס היה עם עשרות אלפי טילים. אם היינו עושים מה שגלנט הציע, היינו נכנסים למלחמה אזורית מול חיזבאללה.
מי אמר? מי אמר?
היינו נכנסים
למלחמה. מי אמר? אתה יודע, הזהירו אותנו שגם המכת מנה עכשיו תוביל למלחמה.
כי כבר היינו במלחמה מול חמאס. אם היינו תוקפים את חיזבאללה, היינו נכנסים למלחמה מול חיזבאללה, נכון?
לא, לא יודע.
חיזבאללה לא היה מגיב?
לא יודע, לפי גלנט והרצי הלוי, מכת מנה הייתה מייצרת הרתעה, ולא כמו היום, 11 חודשים שוחטים את היישובים שם.
חמאס לא היה מגיב? חיזבאללה לא היה מגיב?
אני לא יודע.
אם אתה תוקף את חיזבאללה, הוא לא היה מגיב?
אתה יודע מה, בוא נגיד לך משהו בשקט.
ירו על החותים. אני לא יכול ככה.
ירו על החותים.
אני לא יכול,
נו. למה חודד עלה בלהבות, אני לא רואה איזה תגובה.
טוב, בסדר. אז היית תוקף את חיזבאללה וחיזבאללה לא היה מגיב. אז אין טעם לדיון, נו, באמת. אין טעם לדיון, זה שטויות. זה שטויות. אני מסביר לך עוד פעם. מה שגלנט הציע, זה היה שטות מוחלטת. שטות מוחלטת. כי אם 4 ימים אחרי התאסון היינו תוקפים את חיזבאללה, היינו נכנסים למלחמה עם חיזבאללה, ועם 150 אלף רקטות שאומרים.
ושנייה, תן
לי לדבר.
אוקיי.
ועם חמאס במקביל, שתי זירות במקביל, כן, עם עשרות אלפי טילים משני הכיוונים, פלוס יש מצב עם איראן ועם החות'ים ועם הכל. וזה בדיוק מה שסינואר רצה. זה בדיוק, זה, אין בכלל שאלה לדעתי שזו הייתה טעות. אין וזה, עכשיו, אבל לשאלתך, גלנט עכשיו לא רוצה מלחמה. הנה, תשאל את גלנט. למה גלנט לא רוצה מלחמה?
בוא נחזור לפילדלפי. רגע, בוא נחזור לפילדלפי. אתה עכשיו הולך לי לצפון. בוא נגמור את זה. ב-27 למאי הציג נתניהו לביידן תוכנית. פילדלפי לא הוזכרה בכלל, למרות שכבר היינו באזור. מדוע? אם זה כל כך חשוב, אם זה איום קיומי, למה הוא לא הזכיר בתוכנית? אבל למה הוא לא הזכיר? בוא, האיומים היו אותם איומים. איום קיומי, דיבר על איום קיומי, לא סתם איום.
אבל לא היינו בפילדלפי.
למה הוא לא הזכיר את זה?
כי לא היינו שם.
אבל למה הוא לא
מה
הזכיר?
מה יש להזכיר?
למה הוא לא בא ואומר...
למה לא הזכרת? למה לא אמרת? מה זה, הנה אני משמיד, אתה יודע מה? תקשיב לו בדצמבר שהוא מדבר על זה. בדצמבר. חודשיים אחרי תחילת המלחמה. בבקשה, תקשיב.
ציר פילדלפי הוא אפשרות אחת של מה שאני קורא סוגר דרומי או חסם דרומי. ברור לך שאנחנו לא נסיים את המלחמה בלי שנסגור את הפרצה הזאת. כי אחרת נחסל את החמאס, נדאג בעצם לפרז את עזה, ואחר כך כל פעם ייכנסו עוד אמל"ח, עוד אמצעי לחימה, עוד אמצעים קטלניים דרך הפרצה הדרומית הזאת, אז ברור שצריך לסגור אותה. יש כמה אפשרויות איך לסגור אותה, אנחנו בודקים אותן, אבל טרם קיבלנו החלטה, חוץ מדבר אחד, זה חייב להיות סגור.
תראה, אתה עכשיו תקעת גול עצמי.
לא,
רגע, תקעת גול עצמי. בדצמבר הוא מטריע, מטריע. איפה היה 5 חודשים? איפה היה 8 חודשים? הוא מטריע.
כי האמריקאים לא נתנו להיכנס לרפיח. כן, מה, אתה לא זוכר מה היה פה עם רפיח? אתה לא זוכר כמה חודשים האמריקאים לא נתנו להיכנס לרפיח? כמה חודשים הוא נאבק על זה ואמר, אנחנו ניכנס לרפיח, אנחנו ניכנס לרפיח, אנחנו ניכנס לרפיח. תפסיקו כל הזמן. למה הוא לא אמר? למה הוא לא זה? אתם פשוט, אני אומר לך, אני לא מבין איך הוא עומד בזה, איך הוא יכול איתכם?
אגב, אינון צ'וק.
איך אפשר איתכם? איך אפשר?
אינון צ'וק,
מה, אתה לא זוכר מה היה פה? אתה ובן אמר שזה ספין, והוא סתם לוחץ על רפיח, וכל מיני כאלה, אתם פשוט קשקשתם פה בשטויות.
מה קרה אחרי רפיח? אגב, מה קרה?
תן לדבר. ישב ישראל זיו באולפנים ואמר שזה ספין רפיח, שסתם הוא לוחץ להיכנס לרפיח. כל המערכת אמרה, לא כל המערכת, אבל הרבים אמרו שאין מה להיכנס לרפיח, שאין מה לחפש שם. מה אתם לא זוכרים? עכשיו למה לא נכנסת לרפיח? האמריקאים לא נתנו להיכנס לרפיח. תפסיקו, אתם כל הזמן מאפתים את המציאות, אבל הכל, אתה יודע מה? עזוב. בסדר, לא היה. עכשיו אנחנו שם, עכשיו אם אנחנו יוצאים, כן? זה אומר שיכולים להבריח משם אמצעי לחימה ומחבלים, ויכולים גם להבריח את החטופים מתוך עזה.
לא נכון.
מה לא נכון? מה לא נכון?
לא נכון.
על מי אתה סומך? על המצרים?
לא נכון.
שאני אבין, אתה סומך על המצרים?
אני סומך לו, אני סומך על שר הביטחון, אני סומך על...
אבל הוא לא יהיה שם.
על הרמטכ"ל.
אבל הוא לא יהיה שם.
אני סומך על כל צמרת המערכת הביטחונית.
מי
יעצור
אותה? מי
יעצור
את ההברחות?
קודם כל...
מי
יעצור את ההברחות? בקושי נכנסנו לחאן יונס, הלחץ של האמריקאים בעניין רפיח החל בכלל במרץ.
נו, לא טענתי אחרת.
אתה משמיע בכלל סינג מדצמבר.
זה לא אותה טענה, תגיד לאיש ביטחון דמיקולו הזה, שלא דיברתי בכלל על אותה תקופה. רק שמה, אתה אמרת למה הוא לא דיבר, אז השמעתי לך שכבר בדצמבר הוא דיבר.
אז בוא אני אגיד לך משהו ככה יותר עקרוני. הכישלון הגדול בשבעה באוקטובר גרם לכם למצוא השם בכל מצב, בכל זה.
ולכם
בכל...
לא.
לא, רגע, נקראים רמטכ"ל, ראש, אין לנו צבא אחר, אין שבק אחר, מה לעשות, אינו, מה לעשות,
אין לנו ראש ממשלה מכר, אחר.
יש מיליון, רק באולפן הזה, כל כן. אחד... כולל אתה יכול להחליף אותו, תאמין לי, כל אחד.
אני לא יכול, אתה יכול.
כשהלב שלך יהיה במקום הנכון. צריך היום להיות ראש ממשלה.
בוא, הלב במקום הנכון זה שלי, אני מבקש את זה לא לקחת לי.
כשהלב שלך יהיה במקום הנכון, אתה תוכל להיות ראש ממשלה. כי מה שיצטרך לעשות זה להחליט החלטות לפי מה שטוב למדינה. נתניהו, כולל פילדלפי, לא מחליט לפי מה שטוב למדינה, לפי מה שטוב לקואליציה. זה הסיפור. עכשיו תראה, מה קורה לגבי מערכת הביטחון? אתם מקעקעים אותם, את סמכותם, את כל מה שקשור אליהם, מהניסיון הברור כדי להרחיק אחריות מנתניהו ולהפיל עליהם. אבל אתם עושים דבר נוסף. אתם מקעקעים גם את הלגיטימציה שלהם. כל דבר שהצבא, משר ביטחון, רמטכ"ל, ראש, וכל שאר ראשי מערכת הביטחון, ראש שב"כ, גם ראש מוסד, כולם, כולם, ראינו אתכם בשבעה באוקטובר, ראינו אתכם, קרי... דעתכם לא נחשבת.
זה לא קייס?
רגע, דעתכם.
זה לא קייס?
אז אם הקייס הזה נכון, הקייס לגבי נתניהו הוא פי מיליון.
למה?
כי אבי הקונספציה, היה נתניהו. אבי הקונספציה. אבי אבות הקונספציה.
הוא הקונספציה של מערכת הביטחון?
אבי אבות הקונספציה. האיש שהכניס מיליארד, נגיד לך איזה פעם מיליארד, ואתה יכול להתעצבן. מיליארדים של דולרים לחמאס, במזומן משנת 2018, כדי לשלם יותר כיף, כקל לשלם לכל המבריחים, ולשלם לכל אלה שבונים את המנהרות. ולקנות את כל כלי המשחית שהתפוצצה עלינו בשבעה באוקטובר, אבי הקונספציה זה נתניהו, שמזכיר חשוב, שבועיים לפני, שלח לקטר תחינה, תעבירו להם את המזומן כבר, כי באמת אנחנו צריכים לשים עוד פלסטר על מה שקורה שם, על הניסיונות להתאמצות. לכן, אם הם לא בסדר, הוא פי מיליון יותר בסדר. עוד פעם, איך אני יודע? שמעתי את נתניהו ב-2008 בכנסת, מתיח באולמרט, ראש ממשלה, כמה חודשים, לא כמה שנים. אתה אשם, אל תפיל את התיק על שר ביטחון, אל תפיל על רמטכ"ל, החיות של ראש הממשלה, פלוס, פלוס, פלוס. לכן, מה שאתם עושים, בזה שאתם מקעקעים את הסמכות של הכל, אתם הרי באים ואומרים להם, חבר'ה, אתם דעתכם לא נשמעת, אנחנו לא רוצים לשמוע אתכם. עכשיו, לא רוצים לשמוע אתכם, כי זה דעה מקצועית.
אתה מסיים את זה, לא הבנתי מה קורה.
רגע, לא, אל תפריע, אל תפריע.
שר, תגיד לי, אתה קולט מה קורה בתוכנית?
סליחה, הנה, עצרתי, תדבר, סליחה. אוקיי,
תודה. תגיד, זה נשמע לך רציני מה שאתה אומר? באמת, נשמע לכם רציני מה שאתם אומרים? כל הקטע הזה, הוא אבי אבות הקונספציה, הוא ואין בלתו. הוא וזה וכל זה, תגיד, כאילו לא הייתה פה מערכת ביטחון שלמה, לא היה פה גן שר ביטחון, לא היה פה אייזנקוט רמטכ"ל, לא היה פה בנט שר ביטחון, לא היו פה אביב כוכבי, לא היו פה אהרון חליבה, לא היה פה הרצי הלוי, לא היה פה רונן בר, לא היה פה כל כך, אני לא יודע, כאילו, מה, לא הייתה פה מערכת שלמה של ביטחון, שאמרה שחמאס מורתע כל השנים, שצריך להכניס פועלים, לא היה פה, לא, כי, אני פשוט, מאיפה אתה חושב נתניהו הגיע לזה שחמאס מורתע? מי אמר לנתניהו שחמאס מורתע לדעתך? מי? מי אמר לו שצריך להכניס פועלים?
למה הוא שם?
מי, לא, שאני שואל...
אמרו לו, למה הוא שם?
עכשיו למה הוא שם?
למה הוא שם?
עכשיו, עכשיו שלא משנה, לא משנה למה הוא השם, זה בדיוק האירוע. אבל אתה, אצלכם יש רק השם, די, זה כאילו, זה, אני אומר לך את האמת, אני אומר לך את האמת, זה תת-רמה.
למה המחדל נקשר לראשה של גולדה מאיר?
זה תת-רמה, עכשיו אני אומר לך, ודאי ש... עכשיו אני אומר לך, ודאי ש...
השנייה, בסדר,
אז זה ניקה את הצבא. אז זה ניקה את הצבא, זה ניקה את... הרי ועדת שמגר קבעה ש... ניקתה את גולדה, לא? אמרה שמערכת הביטחון הייתה ש... הצבא לא העיר אותו, איפה היו הצבא? איזה התראו? כמה פעמים אפשר להגיד? איפה היה הצבא על הגדר? הצבא שהתריע. זה צבא שהתעסק בשטויות לפני זה. אני חודשים צעקתי, התעסקו בנשים בצבא, בלהטאבים, באקלים, בשטויות, בזה התעסקו.
בוא נשמע
איתורית. סרי, תן לי לדבר, תן לי לדבר. באמת, אי אפשר. מה, כאילו, כל היום, אני אומר לך, זה תת רמה הדיונים האלה. זה תת רמה, בי 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 בי, תפסיקו כבר. תפסיקו כבר, אי אפשר. אני אומר לך, יש פה החלטה קשה אמיתית על פילדלפי. אתם בכלל לא מדברים לעניין. אתם כל היום בלבלים את המוח, בי בי אמר, בי בי זה. יש פה החלטה קשה שצריך לדון על המשמעויות של הציר הזה. זאת ההחלטה. האם אנחנו נכנעים לחמאס? חמאס רצח 6 יהודים. מה אתם עושים? אומרים להיכנע לחמאס. זה מה שאתם עושים. חמאס רצח 6. מה עשיתם בתגובה? ישמתם את נתניהו. אתם מופרעים, אתם מופקרים, אתם לא נורמליים.
מופקרים, מופקרים.
אתם לא נורמליים.
טוב, בוא מילה.
אתם מאשימים, אתם יוצאים נגד... תסתכל, אני רואה את הסרטונים שלהם, של חמאס ושל חיזבאללה. זה הכל משמיעים אתכם ומראים אתכם.
אני רוצה להשמיע קטע מהתוכנית עובדה של עיתונאית, שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריך, אילנה דיין, אני מניח שגם אתה, עכשיו תתחיל לקלל. אתה יודע, בואו קצת תזכורת לגבי הימים, השבועות, החודשים שקדמו לטבח הגדול, הניסיון שלכם לקעקע אחריות מנתניהו. בואו נשמע ככה על קצה המזלג, באמת על קצה המזלג, את הימים שקדמו לאותו טבח, כן.
אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות.
ככה נראתה הדרך שלנו לשבעה באוקטובר. מהפכה משפטית ומחאה ציבורית.
זו סכנה ברורה, מיידית.
קצינים בכירים שמזהירים את ראש הממשלה גם בכתב, מפני התלקחות מסוכנת. ראש אמן חליבה סיפר בזמן אמת לאנשיו, אין לנו בעיה של קשב בדרג המדיני, פשוט אין קשב.
הרמטכ"ל ביקש להיפגש עם ראש הממשלה לפני
ההצבעה,
נתניהו
סירב. ויחיא סינואר, הוא ראה הכל, בחדות מחרידה. ראה את הקרע וזיהה את סימני החולשה. אבל עכשיו מתברר שהוא ראה עוד משהו. זה מסמך סודי ביותר של הנהגת הזרוע הצבאית בחמאס, שנתפס לאחרונה ברצועה, והגיע לידינו פרוטוקול ישיבה בראשות אבו אברהים, הלו יחיא סינואר. התאריך 8 בינואר 23, שבוע וחצי אחרי השבעת הממשלה אצלנו. חמאס, זה ברור במסמך הזה, כבר נערך לשבעה באוקטובר. הגענו למסקנה...
עכשיו, אתה יכול להמשיך להגיד לי, לא אמרו לו, כן אמרו לו, לא יראו אותו בלילה. כל הפרוז'קטורים דלקו. כל הפרוז'קטורים דלקו. התראה למלחמה, אמר הרמטכ"ל. התראה למלחמה, אמר ראש אמ"ן וחתם על זה כמה פעמים. התראה למלחמה. ומה עושה ראש ממשלה אחראי במצב כזה של התראות כל כך, כל כך חמות שאמורות להרעיד את אמות הסיפין, עוצר הכל, מקיים דיונים, בודק. ומה עשה ראש הממשלה שלנו? נסע לטייל, נסע לנפוש בנווה עתיב, הרכיב משקפיים ורודים עם שרה ואמר הכל בסדר, בואו לטייל כמה ימים לפני הטבח הנורא. עשה הכל חוץ מלשמוע את אותם מטריעים בשער ובכל מקום אחר שדיברו על התראה חמה למלחמה.
שים לב איך עוד פעם, כן, בכלל דיברת על משהו לא קשור עכשיו. איך זה רלוונטי עוד פעם, הדיון?
כי אמרת שלא אמרו לו
כלום. לא, אוקיי, אז עכשיו אני אענה לך. אבל תן לי לדבר כמו שנתתי לך לדבר, תן לי לדבר. חמאס לא פתח במלחמה, כן, בגלל הרפורמה המשפטית. אם חמאס פתח במלחמה בגלל שהיינו חלשים ובגלל שזיהו התרעות ושהוא זיהה חולשה במדינת ישראל, זה בגלל שאתם פגעתם בצהל ובקשירות של צהל, כן? ובביטחון של המדינה ושל הכלכלה. זאת הייתה הסיבה, לא בגלל הרפורמה המשפטית של יריב לוין. בגלל מה שעשיתם נחלש הצבא ונחלשה מדינת ישראל, כן? ופגעתם הסרבנות שלכם, ואז הייתה חולשה של מדינת ישראל, זה דבר ראשון.
אינון,
דבר
בוא, שני, נמשיך,
לא,
נמשיך
לא,
אחרי.
לא, לא, אני עונה לו,
אחרי.
עוד דקה.
אתה כל הזמן עונה.
דבר שני, לא, הוא, תשמע, הוא דבר כפול ממני, שנייה. דבר שני,
הנה השופט, דבר כפול ממנו.
דבר שני, כן.
טוב שמישהו נמצא כאן.
מה זה איפה היה נתניהו? איפה היה הצבא? אם הם התריעו, שנייה, אם הם התריעו, למה חליבה היה בבית מלון באילת וישן?
למה ביבי היה בבית מלון באילת וישן?
שנייה, תן לי לדבר. למה הם לא היו מוכנים על הגבול? למה הם היו בהדממה? למה בכלל, איפה היו כל הכוחות? מה אתה מדבר? איזה טיעון זה יכול להיות לך שאתה אומר שהם היו התראות, שכל הצבא לא היה ערוך על הגדר, אם הם התריעו?
אינון צ'וק, זה שאתה צועק.
יש לך משהו יותר טיפשי להגיד?
אינון צ'וק, לא לצעוק.
הרי כל התוכנית של חמאס הייתה בידי המודיעין, החומות יריחו היה בידי המודיעין, הם פשוט היו באאוט. הם בכלל לא נערכו לזה, כי כל התודעה שלהם לא הייתה במקום, כי הם התעסקו בשטויות. אתם פשוט מדברים אבלים ושטויות רק בשביל להאשים את ביבי.
שלום חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
שלום לך, בוקר טוב, אינון, בוקר טוב, ברח.
בוקר טוב, שלחתם אתמול חמישה חברי כנסת מהליכוד, סעדה, הלוי, קלנר, אתה גם שיקלי שם, לא?
כן,
גם שיקלי, כן. השר, גם השר שיקלי. בעצם אתם קוראים לגלנט להתפטר.
נכון.
למה?
כי אנחנו מזהים בחודשים ארוכים כבר, שבועות ארוכים, אפילו חודשים, התנהלות לעומתית, בצורה מתמשכת של שר הביטחון, לעומתית גם לקבינט ולעומתית גם לראש הממשלה, ואנחנו חושבים שההתנהלות הזאת מסוכנת לביטחון ישראל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת יושבת בראש ובראשונה על העובדה המצמררת כשלעצמה הזאת, ששר הביטחון לא פועל לעקור את אותה קונספציה ארורה מצבא הגנה לישראל, שמובלת והובלה שנים ארוכות על ידי הפיקוד הבכיר בצהל, לא על ידי חיילי צהל, לא על ידי קציני צהל, אלא על ידי הרמטכ"ל ועל ידי ראש אמ"ן שברוך השם הוא כבר עזב את תפקידו, ועל ידי קצינים נוספים שמכהנים היום במטכ"ל. ובעניין הזה אנחנו תמימי דעים עם גנץ ואיזנקוט שאומרים שכל דרג הפיקוד הבכיר צריך ללכת הביתה, ושר הביטחון שהוא בעל הסמכות היחיד שיש לו סמכות על פי חוק להדיח קצינים, לאשר מינויי קצינים, לפלול ולסטול מינויי קצינים, לא עושה את זה ולא עוקר את הקונספציה. עכשיו זה מצטרף גם לאירועים נוספים, כמו ציר פילדלפי, כמו האירוע במג'דל שמס, שבו שר הביטחון החליט שהוא זה שמוביל את הקו עוד כשראש הממשלה היה בדרך לארץ, והוציא הודעה שהוא כינס את ראשי
מערכת הביטחון. מי יחליף אותו? מי יחליף אותו?
יש מספיק, אתה יודע, לא אלמן ישראל, יש מספיק אנשים רציניים, טובים, שיכולים להחליף אותו גם בתוך המערכת הפוליטית, גם מחוץ למערכת הפוליטית. שם אחד שאני נתתי לצורך העניין, בתדע, באיזושהי אוריינטציה למישה ארנס, פרופסור יובל שטייניץ, שיכול, אני חושב, למלא את התפקיד הזה.
שם טוב,
יור ועדת חוץ וביטחון.
שם טוב.
כן, יש, ברוך השם, יש אנשים טובים.
לפני המחליפים, בוארון.
אמרת לנתניהו?
שנייה,
אמרת לנתניהו על שטייניץ?
כן.
מה הוא אמר?
אני לא יכול לומר את כל הדברים.
שטויות. בוא, עזוב. גם השם, גם המציע וגם הרעיון הוא קשקוש. אז אני לא יכול להגיד. אתה אומר את זה כאיזה משהו זה.
חכה רגע, בוא.
לפני שאנחנו מגיעים. רגע.
אבל חבל שאתה אומר שטויות.
אני אומר שטויות. טוב, לפני שאנחנו מגיעים לשמות.
למה אתה כל כך מגן על גלנט?
יש לי שאלה.
לגלנט אין אחריות על השבעה באוקטובר?
קודם כל, אני אומר לך, גילוי נאות, יואב גלנט היה מפקד של אחי בשייטת 13, היה מפקד פלגת לוחמים שלו. לא, כן. מאז אני מכיר אותו ומעריך אותו.
אבל אין לו אחריות על השבעה באוקטובר.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
הוא לא צריך ללכת?
אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוארון.
שאל אותך שנייה.
למה המכתב שלכם והדברים שאתה אומר, אתה יודע, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט של השנה, לא הגונים ולא ראויים. בוא ניתן לך את רשימת שרי הביטחון שפעלו בשנים האחרונות תחת אחד בנימין נתניהו. אהוד ברק ומשה בוגי אלון ובני גנץ ונפתלי בנט וליברמן וגלנט, רשימת רמטכ"לים, גדי אייזנקוט, בני גנץ, אביב כוכבי, הרצי הלוי. עכשיו, כולם עבדו תחת איש אחד. אתם מסירים אחריות מכל כל, מהבן אדם האחד
אבל,
הזה, ואת
ביבי,
כל האחריות לא על איש אחד.
למה
אתה לא מאשים את האיש היחיד שהיה כאן ב-17 שנים האחרונות? הרי בא רמטכ"ל והלך רמטכ"ל, בא שר ביטחון והלך שר ביטחון. ציר פילדלפי היה קיים בתקופה של זה ובתקופה של ההוא.
שים סימן שאלה, כמו שאומר,
למה אתה לא מפנה את האצבע מאשים על האחד שצריך להיות, היה בראש והוא אשם?
זה שאלה, זה לא שאלה, זה פסקה ארוכה, אבל תן לי שנייה לענות. דבר ראשון, יש לי הערכה ליואב גלנט על עשרות שנים שהוא תרם לביטחון ישראל, ואף אחד לא ייקח ממנו את מה שיש לו. זה קודם כל. דבר שני, יש לך טעות אופטית, אנחנו לא מדברים עכשיו לשאלת האחריות ואפילו לא לשאלת האשמה. אנחנו עכשיו מדברים לשאלת ההתנהלות בהווה. אני אגיד לך עוד מילה, לשאלת האחריות והאשמה, אני חושב שתקום ועדת חקירה ממלכתית או ועדת חקירה אחרת, תקום ועדה, צריכה לקום ועדה, והיא צריכה לחקור, אתה יודע ממתי? מהימים של טרום ההתנתקות, ואולי אפילו מהימים של אוסלו, איך מדינת ישראל פעם אחר פעם קנתה שקט לטווח הקצר? בתמורה לדמים רבים בטווח הארוך, איך היא הביאה עלינו רובים, איך היא הביאה עלינו את ערפת וחבר מרעב המחבלים מתוניס לארץ ישראל, איך הם עשו את הדבר המטומטם הזה, תסלח לי, ישלחו להם מאזינים.
ואחרי זה שנים היה כאן ראש ממשלה, למה הוא לא שינה את המציאות הזאת?
רגע, שנייה.
בוארון, למה ראש הממשלה נתניהו לא שינה את המציאות הזאת? למה? אני שואל אותך, לא, לא.
תן לי שנייה.
אתה תלך לבן גוריון, לתקופת בן גוריון, לתקופת לוי אשכול, לתקופת משה שרת. למה נתניהו לא שינה את המציאות הקשה הזאת?
תן לי לענות לך. הסכמי אוסלו ארורים הביאו את המחבלים לפה, וכשאנחנו צרחנו, אל תיתנו להם רובים, פרץ ורבין נתנו להם רובים. והרובים האלו, היום מדברים החוכמולוגים על היפוך קנים, הרובים האלה מהיום הראשון התהפכו נגדנו.
למה נתניהו לא ביטל את ההסכמים?
רגע, שנייה.
למה לא ביטל את ההסכמים? אני שואל אותך שאלה.
שאלת אותי שאלה, תן לי לענות לך תשובה. אם היית מכיר את המעשה המדיני, ואני מעריך שאתה מכיר ברמה מסוימת, אז המעשה המדיני מחייב ממשלות, גם ממשלות אחרות, לאותן מחויבויות שהממשלות קודמות
קשקוש,
לקחו על עצמן.
קשקוש,
אל תאמר, קשקוש,
אני אומר קשקוש, קשקוש, אם זה גורם להרג יהודים, אם זה גורם לקריסה ביטחונית, אז הקשקוש, תשנה, המציאות הזאת לא טובה, תשנות אותה.
ברק, הזמנת אותי לדבר, ואני רוצה לענות לך ללב השאלה שלך, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו בשאלת האחריות בכלל, אנחנו עוסקים בשאלה אחת, איך עכשיו מדינת ישראל מתנהלת, ובצורה שעכשיו מדינת ישראל מתנהלת עם קבינט מדיני ביטחוני שנוקט קו אחד, לצורך העניין, פילדלפי, וכבר לפני שבועות, אני לא מדבר איתך עכשיו על הסשן האחרון, לפני שבועות, כשהקבינט, המגמה שלו וההחלטה שלו היא שישראל לא יוצאת מפילדלפי, ובא שר ביטחון, עושה מסיבת עיתונאים עם רמטכ"ל, ואומר ישראל יכולה לצאת מציר פילדלפי.
חובתו המקצועית, חובתו המקצועית להגיד אותו, חובתו המקצועית.
אתה יודע למה?
כמייצג הצבא ומערכת הביטחון, חובתו המקצועית.
זה לא, אתה לא מייצג את הצבא ומערכת הביטחון.
אתה צריך להגיד את דעתך, אתה יודע, חלק מהטענות, חלק מהטענות לפני 7 באוקטובר.
תני, בוא ננהל את זה בשאלה תשובה. תשאלתי שאלה, שאלת אותי שאלה ארוכה.
אין לו מושא, זה גם איתי עושה את זה, אין לו תרבות דיבור.
זה לא חובתו המקצועית. חובתו המקצועית היא להטות את הקף ככל יכולתו, להציג את העמדה שלו, להשפיע על קבלת ההחלטה בחדר הסגור. אבל מה שקורה בפרסיה, אתה פותח מסיבת עיתונאים, תצילה לאוזניים. מי שומע את המסיבת עיתונאים הזאת? שומע אותה האויב שלנו, שיושב וסוחר בדם שלנו. ומה הוא חושב לעצמו? הוא חושב לעצמו, שר הביטחון מוביל את הקף שלי, טוב לי. אני רוצה טוב מאוד, אדון גלנט, אתה עובד אצלי עכשיו סינואר. גלנט עובד אצל סינואר, כשהוא מקדם את הקו הזה.
אתה שומע מה אתה אומר, אתה שומע מה אתה אומר, אתה מבין, ואני לא יודע לגביך, תקשיב, אני מעריך אותך. רגע, רגע, בוארון, אני מעריך אותך. רגע, רגע, אבל תן גם להגיד מילה, אני מעריך אותך. אני לא חושב שאתה מונחה על ידי ראש הממשלה, אבל אני מניח שיש כאלה, אני מניח, כמו שלמה קרעי ואחרים, שמונחים אתה. אתה צינור, אתה צינור קטן. מונחים על ידי ראש הממשלה לתקוף את שר הביטחון. מה שאתה אומר, תראה איזה דברים חמורים, באמצע מלחמה, שר הביטחון שלנו, שמדינת ישראל העלוב במילואים, גיבור ישראל יואב גלנט, הוא עובד בשביל סינואר.
ומה אתה אומר על ביבי? ומה אתה אומר על ביבי?
עובד בשביל סינואר. רגע, רגע, ברק.
זה מה שאמרת.
אני לא חוזר, אני רוצה לדייק את מה שאמרתי. אין לי ספק שכוונותיו טובות. אין לי ספק שהוא רוצה, כשהוא קם בבוקר הוא חושב איך אני מגביר את ביטחון ישראל, אבל הוא נמצא היום במצב אולי חברתי עם המיליאר, אתה יודע, זה כמו פרח שעקרו מהרוגה, או דג שעקרו מהמים, ועכשיו החזירו אותו למים, במקום שהוא יהיה שר הממשל, שר מטעם ממשלת ישראל בצבא, הוא הפך להיות חייל, גנרל, בתוך הממשלה והקבינט, במקום להחליף את פיקוד הבכיר בצהל, הוא מרבה אותו וממנה עוד קצינים עליבא זה אותו פיקוד בכיר בצהל.
נביא קצינים מעל אקספרס.
הוא
מקור
את הקונספציה מצהל, הוא מכה שורש עם הקונספציה בצהל. אז הוא לא עושה את ה... אז הוא מאתרג את הצבא, אז הוא לא עושה את העבודה שלו כשר ביטחון. הוא עושה את העבודה שלו כסוג של גנרל או רמטכ"ל על.
בואו נעיף את הצמרת הביטחונית. נעיף את הצמרת הביטחונית ונביא מאיפה? מסין, מיפתציה, מרוסיה, מיפן, מגואטמלה. מאיפה נביא צבא?
אני אגיד לך, כמו שנשאלתי על השאלה הזאת, אם יש מי שיחליף את גלנט, גם אותי יש מי שיחליף, אני אגלה
לכם סוד. אותך לא, אתה נורווגי, אין בעיה להחליף אותך.
אני אגלה לכם סוד, גם אתכם, אחרי 120, בעזרת השם, יחליפו אתכם, בניכם ובני בניכם.
אותי כן, את ינון לא.
עכשיו לשאלתך, יש תתי אלופים בצהל, ויש אלופי משנה בצהל, ויש גם כמה אלופים.
נקפיץ אותם להיות אלופים, נקפיץ אותם להיות אלופים.
טוב, בוארון, תקשיב, תם זמננו, תם זמננו.
לצורך העניין, אופר וינטר יכל להיות אלוף
עוד פעם עופר וינטר, עוד פעם עופר וינטר.
גם אלוף משנה עמית ימין, וגם אלוף משנה מרדכי כהנא, וגם אחרים יכולים להיות כנראה מצוינים לצה"ל.
טוב, חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
יישר כהן, תודה, יישר כוח, ביי, שלום. לא הבנתי, גלנט אין לו אחריות, למה אתה מגן על גלנט? איפה הוא גלנט בכל האירוע? רק משהו, בגלל שהוא בפוזיציה נגד נתניהו, אתה מגן עליו. הרי הוא היה שר ביטחון בשבעה באוקטובר, לא?
אני לא מגן על שום דבר, כולם אחראים, כולם יודעים שהם אחראים.
אבל אתה מכן מגן עליו.
כולם יודעים ש... אני מגן עליו בעניין הזה, אני חושב שחובתו להגיד את דעתו, כי
אוי ואבוי... אתה לא חושב שהוא צילה בביבי צריך ללכת וגלנט לא?
תראה, זה במקום שהצבא יוציא תדרוכים מפה ומשם,
הוא צריך ללכת גלנט?
רגע, על חשיבות, על חשיבות העסקה בעת הזו, ושאפשר לחזור לפילדלפי גם עוד 42 ימים, ואפשר כן לצאת, בניגוד לכל מה שנתניהו אומר, האיש שלא נכנס
לשם, ישראל הסכימה לצאת בשלב השני.
חובתו של שר הביטחון לבטא דעת מערכת הביטחון.
אבל למה אתה מגן עליו?
אני לא מגן, אני אומר כל הכבוד שהוא אומר את דעתו. אני מאמין לו.
וביבי לא כל הכבוד שהוא אומר את דעתו.
לא, כי אם זה היה ככה שהוא פילדלפי, הוא היה פורץ לשם בשיבה באוקטובר, הוא לא עשה את זה.
אבל אמרת כל הכבוד שהוא מביא את דעתו, גם ביבי מביא את דעתו.
נכון, אבל אני מאמין לאיש שמייצג את כל ראשי מערכת הביטחון, את כולם.
אני מאמין.
יפה, מאמין. פחות מאמין נתניהו, לדעתי השיקולים שלו פוליטיים.
באמונה שלמה. איך אתה תגיד?
לאט לאט, לאט לאט.
מה? ספר.
צריך להיות עסוק, צריך להיות עסוק. סקופה, אתה היום בדיוק חודשיים למותה, בדיוק רביעי לספטמבר, היא נפטרה ברביעי ליולי, בדיוק חודשיים. המתכון זה להיות עסוק. אתה יודע, הייתי השבוע בהזכרה במלאת 11 חודשים לנפילתו של גיא שמחי, הבן של דדי שמחי. הייתי בסרט של שמעון אלקבץ, אסל לזכר ביתו, סיוון ובן זוגה. יצא לי להיות בהרבה הרבה מקומות. תשמע, אתה לא עסוק, אתה שוקע. המתכון, הפתרון, התרופה זה להיות עסוק. כמה שאתה יכול, אתה יודע.
כן, אבל בלילה בסוף אתה שם את הראש על המיטה.
רק בלילה, בנסיעות, אתה נוסע, אתה חושב. כל דבר מזכיר, אתה יודע. אתה יודע, מיד אחרי האסון שלנו, היו אנשים שבאו ואמרו לי, תשמע, כולל פסיכולוגים, אתה חייב ללכת לפסיכולוג, אתה פעם צריך, אמרתי, חבר'ה, אני לא מרגיש צורך, אתה יודע, אני לא...
אף פעם לא היית אצל פסיכולוג?
אף פעם מעולם. ואני מכיר בחשיבותם, ואני מכיר ביכולת שלהם, באמת, אני יודע גם שאתה הולך מדי פעם, אבל אני אומר, אתה חייב. אז תראה, אני לא מרגיש צורך, אני מדבר, אני מוציא, אני לא יושב מופנם, אתה יודע, אני סגור. כל מי ששואל, אני מדבר איתו, אין לי שום בעיה, מדבר בפתיחות מלאה לכל. אבל אמרו לי, תשמע, ואז דיברתי עם פסיכולוג ידוע שכולנו מכירים, הוא ביקש להיפגש איתי, אמר לי, תשמע, בוא תזרום עם עצמך, אתה מרגיש צורך, תלך.
בדיוק,
אתה לא מרגיש צורך,
ברור,
אל תלך.
ברור, לא בכוח.
מה אתה, תשמע, אני לא מרגיש צורך. אמר לי, תראה, אם תרגיש שאתה שוקע, או לא אתה תרגיש, הסביבה תגיד שאתה שוקע,
אז אתה תלך.
אנשים יגידו לך, אתה אובססיבי לסיפור, אתה זה, זה, אז תלך. זהו, ואני לא, אתה יודע, בינתיים אני לא מרגיש צורך, אבל זה... בסדר, זה לא פשוט, אבל מתמודדים, מתמודדים. תגיד לי, מה אתה אומר על המסיבות שהיו השבוע? בבצ'יק, מיקי זוהר. מי שלא יודע, מי שלא יודע, רק ככה להזכיר. מיקי זוהר חיתן את בנו, אליאב, כן?
כן.
אליאב, בנוכחות 2,000 אנשים, מסיבה גדולה. הוא הודיע בבוקר לשרים לא להגיע, מכיוון שזה היה בדיוק...
לא, כי רצו לפוצץ לו את החתונה.
אני לא יודע אם פוצץ את החתונה, אבל הוא לא רצה סממנים עלק פוליטיים, אז הוא אמר לה, ביקש מהשרים במכתב שהוציא יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, לא להופיע. אתה יודע מה אמרו לי שרים בליכוד? אמרו לי, תשמע, הוא רצה את כל חברי המרכז לבד, הרי זו מסיבה של חברי מרכז בלבד, שלא התחלקו איתו.
לא, לא, מה שקרה, ואני אפילו שלחתי לו הודעה שקיבלתי, ששלחו לי, שמהמחאה שרצו לפוצץ לו את החתונה. הרי האנשים האלה אין להם גבולות לשום דבר. אפילו חתונה של הבן שלו רצו לפוצץ לו. שלחתי לו את ההודעה הזאת, והוא אמר לי, כן, אני מכיר את זה. ואחרי זה הוא הוציא את ההודעה שהוא ביקש מהשרים לא לבוא, כי רצו לפוצץ לו את החתונה.
לא, אבל זה היה גם בבוקר של מציאת הגופות. אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
מה זה לא יכול לעשות דבר כזה? זה חתונה. מה זה לא יכול? תפסיקו. אנשים מתחתנים. כמו יואב לימור, אתמול ביקר את החתונה של בבצ'יק. זה שהיו שם אנשי ליכוד. גם ביקר את זה שאנשי ליכוד היו שם כשגנץ היה שם, וגידון גדעון סער היה שם, והילד שקד הייתה שם, אותם הוא לא ביקר. גם אמר שלא היה להם סיכת חטופים, כשהוא עומד ואין לו סיכת חטופים, ולהם כן היה סיכת חטופים, וגם הוא עצמו התחתן לפני חודש, אז מה, אני לא מבין את האירוע, כאילו, אני לא מבין מה אתם רוצים. אתם פשוט השתגעתם כולכם, אתם פשוט ירדתם מהפסים. אתם בטרללי טרללה.
שאלת שאלה, בונה. קודם כל, יש הבדל בין יואב לימור, האיש הפרטי, למרות שהוא מופיע בקשת, הוא איש פרטי, לבין אנשים שאחראים לגורלנו, ששולחים אותנו, את בנינו, את בנותינו, למערכה.
מה הקשר? אנשים מתחתנים.
אתה יכול
להתחתן. לא ללכת לחתונה? לא הבנתי. 100%
ללכת לחתונה. אבל בין חתונה לחתונה בנוכחות 2,000 איש, שזה סופר גרנדיוזי בכל קנה מידה, טעם לפגם. אתה יודע מה? במקרה הפחות בעייתי זה טעם לפגם. עכשיו לגבי בבצ'יק. שמע, אלפים היו שם. מה אתה עושה לי חתונה של אלפים כשבבוקר מודיעים על מציאת שיש גופות של חטופים, נהרגים כל יום חיילים, אבל אני אומר רוב הציבור שם זה ציבור לא משרת.
תגיד לי מה, לבטל חתונות?
לא לבטל, אבל לעשות את זה על פי אופי המקום.
ואז נרצחו אנשים, הוא יגיד לאנשים לא להגיע.
אבל תודה, לגבי המלחמה הוא יכול היה להעריך שהוא קבע את החתונה שהמלחמה בחג הזה תתקיים. אתה לא יכול, הניתוק הזה, הפער הזה בין מחד אנשים קוברים את מתיהם, שש הלוויות, הורים זועקים בבכי, ובאותה שעה אנשים ביניהם, הקברניטי המדינה, גם לגבי גלנט, הנה אתה שואל, אני חושב שגלנט גם כן עשה טעות ענקית שהולך לשם, עשה טעות ענקית, שר ביטחון, לא יכול להיות
לא באירוע. לא יכול ללכת לחתונה?
לא, אני אומר לך, זה טעם לפגם, אבל מי שהכי עשה את הטעות לדעתי, עשה את הטעות הכי גדולה, וזה, אתה יודע, זה מתחיל להזכיר את שמעון פרס, זה בני גנץ. בני גנץ, כמעט כמו שמעון פרס, אתה יודע, ותיקים זוכרים אותו, פעם שמעון פרס אמרו לי, בכל מה שקשור לחרדים, שלח לחמך, כי בסוף זה ישתלם. אני שולח מאפיות שלמות, שום דבר לא עוזר. פעם אחר פעם, הם הולכים עם מועמדי הליכוד, לא עוזר לי שום דבר. בני גנץ הצטלם שם, עם איתמר בן גביר בצד אחד, וגולדקנופ מצד שני, בתמונה שהטריפה את האוהדים שלו. עכשיו, למה זה טוב? של מה זה טוב? הרי אין שום סיכוי בעולם בני גנץ. ושמעתי את אישי כהן שאומר, זה הדרך לליבותיהם של החרדים, חבר'ה. הנה אני אומר לכם, עבדתי עם חרדים. אין על פי סיכוי, שכל עוד לנתניהו יש על פי סיכוי להקים ממשלה, הם ילכו עם בני גנץ. אין שום סיכוי. כשנתניהו יוכל להקים ממשלה, הם ילכו איתו אוטומטית. וכשהוא יהיה לו אפס סיכוי להקים ממשלה, אז הם ילכו לבני גנץ, ליאיר לפיד, אתם יודעים מה, גם ליאיר גולן, לכל מי שיוכל להקים ממשלה. ולכן בני גנץ זה לוז. הצבנת את הקהל שלך, לא העלית את המניות שלך בעיני החרדים, כי אין סיכוי שהם ילכו איתך, כי השותפים שלך זה לא השותפים שהם רוצים לשבת איתם. ולכן מיותר לחלוטין. אני עדיין חושב שבעת מלחמה, וזה מלחמה קשה, ונרגים אנשים, ומופצצים יישובים, ויש חטופים, זה טעם לפגם לערוך כאלה מסיבות גרנדיוזיות, להתחתן 100%, מי אמר שאסור להתחתן? אני אומר, יש להתחתן ויש, אתה יכול להתחתן בית כנסת, אתה יכול להתחתן, אתה יודע מה, אם אתה לא דתי, בחוג מצומצם, ולעשות חתונה חילונית.
סער, תודיע לי מתי אנחנו פה בדיאלוג, ומתי כאילו, כי אני, יש מצב, אני הולך להכין לעצמי קפה.
אל תלך להכין קפה, תכין גם לי, בחיית, זה...
לא, כאילו, אני לא מבין את האירוע.
יש כאן טעם.
אתה פשוט, תשים לב, אתה במונולוג.
נכנס כאן שר לפני כמה דקות, ואמר, תקשיב, אתה לא נותן לו לדבר, הוא אמר לך עליי. לכן אני אומר, ובזה אסיים, יש טעם לפגם במסיבות גרנדיוזות בתקופת מלחמה.
טוב, שמעתי אותך, לדעתי אתם ירדתם מהפסים, אין לכם מושג על מה אתם מדברים, הכל אצלכם פוזיציה. בסדר, אבל אין לי כוח כבר, די, שיגעתם את רבי, נו, אתם עומדים, כאילו, על חתונות אתם התחלתם לדבר. למה? כי זה היה של בבצ'יק, נו, בסדר. עכשיו, המציאו, תוך דקה מצאו שיואב לימור התחתן לפני חודש, והמציאו לכם חתונות וזה, והכל אותו דבר. אבל לכם מותר, זה לא אותו גורמט. לגורמט של אלה מותר, לגורמט של אלה אסור, זה הכל, נו, הכל אותו דבר. זה לא אותו ציור, זה לא אותה תמונה, זה לא אותו דבר, זה לא זה. אלה מותר ואלה אסור. הבנתי את הכל. תגיד לי משהו. מה אתה אומר על השופטת שרה חביב, שעשתה מעשה לא כל כך חביב, ותלשה כרזות של פורום תקווה עם תמונות של חטופים, כן? זאת הייתה שופטת.
ביזיון.
זאת הייתה שופטת.
ביזיון.
מה קורה לכם? אתה מבין שאתם בטרללת?
לא, מה,
אתם
מבינים? מה, אני שייך אליה?
כן, אתה שייך, אתה מייצג שלה.
אני הייתי מוריד תמונות של חטופים.
לא,
אבל... היד הייתה נחתכת לי לפני שהייתי נוגע בתמונות של חטופים.
אבל כל האירוע שצועקים ביבי רוצח...
מי עושה דבר כזה?
צועקים, יאיר לפיד אומר...
אני מוריד תמונות של חטופים.
קבינט המוות, יאיר לפיד אומר קבינט המוות. נראה לך סביר שהוא יגיד קבינט המוות?
הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, להוריד תמונות של חטופים, זה חרפה, חרפה, חרפה.
הוא לא מגנה, הוא לא מגנה את הקריאות ביבי רוצח. הרי פה 30 שנה חפרו, כן? אתם, המחנה שלך, חפרתם על הקריאות ביבי רבין בוגד, והסברתם לנו מה זה שנים, מילים מובילות למעשים, וזה, וכל הדבר הזה, והסתה, וכל היום הייתי אומרים, הסתה, 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 ומה אתם עושים בסוף? הסתה! כל היום, ביבי רוצח, ביבי רוצח, ביבי רצח אותם, ביבי זה, קריאות, ביבי רוצח, יאיר לפיד, הוא בקבינט המוות, הוא זה, דמים, ממשלת דמים, כל הדבר הזה, והוא לא מגנה את זה, וכל הדבר. עכשיו תגיד לי, תסביר לי את האירוע, איך זה כמו עם החתונה, זה בדיוק כמו עם החתונה, זה הכל, הכל אותו דבר. איפה יאיר לפיד, איך יכול להיות שאתם בסוף עושים את אותו דבר? איך? תסביר לי, מה קורה פה, מה קורה פה? אל תסביר לי, אל תסביר לי, תהיה בשקט. לא, לא, לא לענות לי. לא לענות.
תני לענות.
לא, לא
לענות. תראה, לא בסדר.
טוב, תענה. טוב, תענה. תראה,
אני מאלה שטוענים שנתניהו נהנה מהמלחמות האלה. נהנה מאוד. אתה יודע, לפעמים הוא אפילו מתגרר.
איך הגעת לנתניהו? זה מה שיש לך להגיד. זה מה שיש לך לענות לי.
אתה דיברת על זה שמעים על נתניהו, אז אני אומר לך מה אני חושב. נתניהו, כפי שאמר נתן אשל, נהנה מהאימותים האלה, כל הזמן אימותים, אימותים עם התקשורת, אימותים עם השמאל, זה מחזק לו את המחנה. איך אמר נתן אשל, מקורב המקורבים לנתניהו, השנאה הזאת מאחדת לנו את המחנה. מירי, שהוא קינה אותה באמת בצורה מחפירה, הבהמה עושה עבודה טובה. ולכן אני חושב שנתניהו ממש לא סובל מכל ההתקפות עליו, ממש ממש לא סובל. זה טוב לו, האימות הזה, גם הכללות נגדו, מאחדות המחנה, עוזרות לו להצטייר כקורבן, הוא נהנה מאוד להצטייר כקורבן, הוא באמת מפיק מזה דיווידנדים פוליטיים
מצוינים. זאת אומרת, יש הסתה, ביבי אשם.
אני אומר, לא, אני אומר שאל אל תרחם, תאמין לי שהוא יודע, והשנאה הזו,
זה מה שיש לך להגיד על ההסתה?
והקרבות, תראה, אני אומר, אתה רוצה לפרוטוקול, לא בסדר להגיד לכל ראש ממשלה, לכל ראש הממשלה, נתניהו ולינון מגל ולכל זה רוצח, לא בסדר, יש רוצח אחד כמו נוסינואר, בסדר? גמרנו את העניין.
לא, אבל איך הוא יפיד? לפיד מסית בעצמו.
אז אני אומר, לא בסדר לכנות ראש ממשלה וכל, גם אותך וגם את הטכנאי החמוד וכל מי שאומר, לא מכובד, לא ראוי, אסור חרפה לכנות אותם רוצחים. אני אומר לך במישור היותר רחב, במקרו, נתניהו נהנה מהאימות הזה, נתניהו צריך את האימות הזה. אני אמרתי לך שגם הסיפור, גם הסיפור של הטקס, זה היה טוב לו הטקס. עזוב מה שהוא אמר, אלק בחדרים סגורים, אין לי שליטה על מירי רגב, זה מצוין לו. האימות הזה, אנחנו יושבים באופקים, עושים טקס באופקים, אתם עושים בפארק הירקון בתל אביב, זה מצוין, אנחנו ואתם, אשכנזים וספרדים, כל הזמן אימות, כל הזמן חיכוך, כדי באמת לאחד את המחנה, ולכן הוא מלבה את זה, ולכן אני לא חושב שהוא כל כך סובל. הוא ממנף את זה מצוין, הנה תראו איך מקללים אותי, תראו איך מכנים אותי, תראו איך רוטפים אותי, תראו איך זה, בואו תתקבצו סביבי, זה עוזר גם, תתפלא, ואני אומר לך, אני שומע את האנשים, להחזיר מצביעים שמעשו בו, מצביעים שראו מה קרה בשבעה באוקטובר ואמרו לא עוד, לא רוצים את נתניהו, זה מחזיר אותם, כי אם אתם מקללים ככה את נתניהו, אנחנו נחזור ונתאחד סביבו, וטופי הטמטם וכל מה שאנחנו רואים. לכן אני אומר, בוא, עזוב, אני לא, אתה יודע, ואפרופו הסתה, תגיד לי, מה הוא עושה כאן לראשי הצבא מתחילת המלחמה? מה הוא עושה כאן לראשי הצבא מאז המלחמה? תראה את הציוצים, תראה מה הבן שלו עושה, תראה איזה השתלחויות בראשי הצבא, משל היו אויבי מדינה, תראה את ההשוואות לסינואר.
טוב.
תראה, שמעת עכשיו חבר כנסת, מה אמר חבר כנסת? מה אמר חבר הכנסת? צעקת את זה בהפסקה. מה אמר חבר הכנסת בוארון על ראש שר הביטחון, אגב, שנבחר במקום השלישי בפריימריז, הוא נבחר במקום 42.
שהוא עובד אצל סינואר.
יפה.
טוב, תודה.
יש יותר הסתה מזה?
כן, ראה, ביבי רוצח. שלום, סבין טסה.
שלום, שלום.
אנחנו מדברים מתחת בז'נבה עכשיו, תכף אולי גם תספרי לנו מה את עושה שם. את, למי שלא יודע, סבין שחלה את בנה אור, השם יקום דמו, ואת בעלה גיל, השם יקום דמו, בשבעה באוקטובר. כולנו חזינו בה, ראינו את האסון שקרה לכם, ואתמול צהל חיסל את אחד המחבלים שהשתתפו באירוע אצלכם בבית, ברצח.
ששתה קולה לנגד עיני הילדים, כשהוא נכנס לבית... באחד מהסיפורים היותר מזוויים מהשבעה באוקטובר.
כן. נשמח לשמוע את תגובתך.
אז קודם כל באמת באמת סוג של סגירת מעגל, ותקשיבו, זה פשוט מדהים כמה שהדברים איכשהו מתלבשים לנו כמו כפפה ליד. אני פה בז'נבה מיום ראשון בלילה, אני מגיעה במטרה לעשות את הנאום על מנת לחדד את הדברים פה, מה קורה בארץ עם ילדי ישראל ובכלל ילדי העוטף ונתיב העשרה.
נאום בפני מי?
זו השליחות שלי. נאום לפני האום פה בז'נבה, ואני כמובן, המשלחת של לשכת ראש המשפטים מלווה אותי פה, אנשים באמת, צוות מדהים שמלווה אותי מהיום הראשון, ואנחנו באים פה ונערכים ועושים את העבודה של החיים שלנו, ולוקחים בחשבון שיהיו פה ריקושטים, ואתה יודע, התגובות שאנחנו לא אוהבים לשמוע, ופתאום מתקשר עליי דובר צה"ל, שירותי הביטחון, ואומרים לי, תקשיבי, אנחנו מצאנו את הרוצח, חיסנו אותו.
התקשרו אלייך? התקשרו אלייך?
בוודאי.
וואו, כל הכבוד, כל הכבוד.
התקשרו אליי, ולא עוד שהתקשרו אליי, חיפשו אותי יום שלם, כי הייתי בישיבות, והייתי עסוקה
בכל מיני... לפני שזה פורסם?
לפני שזה פורסם, הם חיפשו, הם חיכו לאישור שלי כדי לפרסם, וחייבת לחדד ולהגיד שזה באמת, באמת לא מובן מאליו. לא פרסמו את ההודעה, כולל את התמונה, עד שלא קיבלו את האישור שלי.
זה יופי, אני, את יודעת מה, סוף סוף אני שומע משהו טוב על המערכת שהיא מתנהלת, אולי זה מוגזם להגיד סוף סוף, אבל כל הכבוד על ההתנהלות.
הדובר של דניאל אגרי ואגרי, עצמם שומרים עליי מיומי הראשון, מהרגע שמחרתי התקלטתי את הזוועות, ואני יכולה להגיד לך שגם להם מגיע קרדיט, אנשים עושים פה באמת עבודה סביב השעון, סביבי לשכת המשפטים, ראש לשכת המשפטים והצוות שלו מלווים אותי, לא מרפים ממני, לא זזים ממני, מוודאים שאני בסדר, ואתה יודע, זה לא מובן מאליו, כי אני פה בשביל לעשות איזושהי שליחות, אני עושה את זה כי זה מה שמרפא אותי. אני כל כך מאמינה שהעולם ישנה את הראייה שלו וישנה את הנרטיב כלפינו, ואני עושה את זה במטרה לשנות את הנרטיב.
וזה עוזר, כי את יודעת, אנחנו רואים לצערנו שבחלק ממדינות העולם, בדגש על אירופה, זיכרונות מתחילים להתעמם ממה שקרה מהטבח הנורא בשבעה באוקטובר.
תקשיב, אם היית רואה אתמול מה היה בתוך האולם של האום, ואיך אנשים הגיבו ובחו, המתורגמנית לא הצליחה לתרגם את דבריי, דיברתי בצרפתית, היא פשוט לא הפסיקה לפקוט. נשיאת האום שיושבת שם, גברת שר, מסתכלת עליי ודמעות בעיניים, הם היו בשוק, הם היו בהלם, הם רגילים לשיח פוליטי, הם רגילים לשיח פוליטיקאי, מגיעה אליהם מישהי, מהזוועות, מדברת איתם בגובה העיניים, באיזשהו שלב הזזתי את הנאום הזה מהעיניים שלי, כי הם אמרו לי, את חייבת לכתוב נאום, יש לך 7 דקות. אני לא כותבת נאומים. אני לא מאמינה בלכתוב נאומים. אני מאמינה בלדבר ולהסתכל לאנשים בגובה העיניים, להיות בקשר עין, לקלוט את השפת גוף ולמסור את המסר. גם שגריר צרפת פה בשוויץ, שעה וחצי ישב איתי. הוא לא היה מסוגל להפיק את השיח איתי.
מה אמרת? ספרי לנו, אז באמת ספרי לנו מה אמרת. מה סיפרת להם?
הכל.
מה זה
הכל? שמדינת ישראל מתגוננת, מדינת ישראל מגנה על עצמה. אנחנו לא ביקשנו את הדבר הזה שנקרא מלחמה. הם הביאו את זה על עצמם בשביל העשירי. אנחנו עושים הכל, הכל כדי שחפים מפשע לא ימותו. בין אם זה אצלנו ובין אם זה אצלם. אנחנו לא מחפשים את המלחמה ואת הטבח. אנחנו אנשים שחיים בשלום, אנחנו מאמינים בחיי אדם. למה אנחנו לא טובים במסע הסברה? כי אנחנו רוחשים כבוד למתים שלנו. אם היינו חושפים את הזוועות, בטח שסיפרתי, סיפרתי לכולם.
לא, תסיפר את הסיפור האישי שלך, כי הסיפור האישי שלך, למי שלא זוכר, אני חייב להזכיר את זה, חייב להזכיר את זה. כן. היא בעלך נרצח כשהגן בגופו על שני ילדיו, כשהמחבלים הגיעו למיגונית שבה היו. הם השליחו רימון ואז ירו בו מול עיני הילדים. גיל קפץ על הרימון ונרצח, והילדים נפצעו ונשארו עם המחלבים מביתם. הבן הגדול אור, שיצא לדוג בחוף זיקים, הבן הגדול שלכם, נרצח אף הוא. סיפרת להם את הסיפור המזעזע שלך?
יותר מזה אמרתי להם אחרי הנאום שלי, כי הם לא הסכימו שניכנס עם תמונות ומצגות וזה. אני דורשת ומבקשת שתבואו ותראו את התמונות. עמדה מולי איזה פתימה אחת, כולה מכוסה ב... רעלות ובדים, ואני מסתכלת לה בעיניים. אני רוצה שתקשי אחרי הנאום, ותבואי תראי את התמונות. אני רוצה שתראו את התמונות. הקלטת הזוועות לא תיחשף בישראל, ואני חוזרת ואומרת, הקלטת בישראל לא תיחשף מסיבה אחת מאוד פשוטה. אני צריכה לשקם את הילדים שלי.
הקלטת שבו...
שהילדים לא ראו את הקלטת?
הקלטת המפורסמת שבו יש קטע של המחבלים יושבים בתוך הבית שלכם, כן.
קטע. 20 דקות, בוא, זה לא קטע, זה 20 דקות, שאתה רואה את הבנים שלי...
הילדים לא ראו את זה?
מפני הרוע. לא ראו את זה וגם לא יראו. ואני צריכה לשמור על המשפחה של בעלי. אני צריכה לשמור על אבא של גיל, בן 82. יש פה עוד אנשים מלבד סבים, בואו, נשים את העניין הזה על השולחן. אני פה... לחשוף את הזוועות בכל העולם. אני אגיע לכל מקום. אם צריך, אני אלמד לדבר ערבית.
ואת יראית להם את אותו 20, את אותו קטע של 20 דקות?
הם לא מסכימים לראות את קלטת הזוועות. לכן הגעתי אתמול ואמרתי להם, מלבד זה שיש לי ילדי ישראל גם זכויות, שיקירו בזכויות שלהם. ילדי ישראל קורבנות לא פחות מילדי עזה. ילדי ישראל חיים בטראומה. ילדי ישראל במצב נפשי לא טוב. הילדים האלה הם דור העתיד. הילדים האלו מחר עלולים להיות, יכולים להיות ביל גייט, יכולים להיות סטיב ג'ובס, אבל אם לא ישקמו את הנפש שלהם, אנחנו עבודים, לא רק בישראל, בכל העולם. והם מבינים את זה. ואז אמרתי להם, למה אתם לא צופים בקלטת הזאת? איך אתם יכולים לתת פה ולשקף את זה שנקרא זכויות האדם וזכויות הילד, אם אתם לא מוכנים לראות את האמת מול העיניים שלכם?
אז מה אמרו לך?
הם לא ענו לי. אני דרשתי, אמרתי, אני דורשת ומחייבת אתכם כאנשים דיפלומטיים שמייצגים פה את האום ומייצגים את זכויות הילד והאדם, לצפות בקלטת הזוועות. זו החובה שלכם כלפינו וכלפי העולם. אם אתם לא תעשו את זה, אין לכם מקום פה להמשיך לייצג את האום.
תגיד לי, ינון, הצבא ומשרד החוץ, משרד ראש הממשלה, לא הפיצו את הקלטת הזה בכל הנציגויות?
כן, הפיצו.
נו, אז למה היא אומרת שלא?
אנשים מסרבים לראות...
אבל את מבינה, אבל את מבינה שאם זה מופץ בעולם, זה גם יראו את זה פה, כלומר, זה...
לא, 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 לא. יש קודם כל צו איסור פרסום, אנשים יודעים ש... גם דיפלומטים, גם
לא, זה סגור, הביאו את זה לנציגויות, אבל זה לא הופץ בתקשורת בעולם.
לא, בתקשורת לא, אבל
זה לא, אם זה מופץ בתקשורת, ברגע שזה בתקשורת בעולם, זה פה גם כן.
אבל, סתם לצורך העניין, מקום מכבד ומכובד כמו האום, שבאים כמה פעמים פה להגיד להם, תצפו בקלטת את הזוועות, והם מסרבים, ונותנים לגיטימציה לדבר הזה שנקרא חמאס וטרור.
הם מסרבים לראות?
הם מסרבים, סירבו, אבל אחרי אתמול, תקשיבו לי, טוב, טוויסט בעלילה. הרוב ילכו לצפות בקלטת, כולל לנשיאת האום. אוקיי? כי אני באתי ואמרתי להם דברים שהם לא שמעו.
כמו מה? כמו
הם
מה?
לא יכולים לייצג את זכויות הילד בעולם וזכויות האדם, אם הם לא עושים את עבודתם ב-100%. לעשות את עבודתם ב-100%, זה להיות ראוי לנהל ולשפוט את הדברים בצורה הוגנת. אתם לא שופטים אותנו בצורה הוגנת. אנחנו לא ביקשנו להיות במלחמה. מדינת ישראל מגנה עליה. מדינת ישראל יש לה זכות, מדינה דמוקרטית, להגן על האזרחים שלה ועל עצמה. החמאס הזה הוא חייב להימחק על פני אדמה. לא רק הישראלים סובלים מהחמאס. בוא נודה גם בפלסטינאים. ואני רוצה שיבינו את זה. אתם מבינים? וברגע שהם יבינו את זה והם הבינו את זה, הכל משתנה.
סבין, איך
הכל
את...
משתנה.
סבין, איך את בתקופה הזאת? איך הילדים?
טוב, אז באמת שאלה שאני חייבת להודות, אתה הראשון ששואל אותי את השאלה הזו, ואני ממש מעריכה את זה. ביום שישי הקרוב אנחנו מציינים עם חטרי חודש למוות של אור וגיל, ושל עוד 20 ועוד מאות הרוגים שהיו בשביל העשירי. אני שמחה שאני כאן, אני חוזרת היום בלילה, כי אני לא יכולה להתמודד עם השכול והכאב, אני לא עולה לבית העלמין, אני לא מסוגלת לפקוט, אני לא מצליחה לפקוט, אני לא מצליחה להתאבל, אני לא מצליחה להקל את הדברים. הבריחה שלי זה לבוא ולעשות את השליחות הזו של מסע הסברה ולפתוח לכל העולם את העיניים. עכשיו שאני אמורה לחזור ארצה, הבטן מתהפכת לי. אני לא רוצה, לא רוצה לעלות לבית העלמין, לא רוצה להדליק נרות נשמה, לא רוצה לעשות קדיש. ויחד עם זאת, יש לי פה ילדים, ויש פה משפחה, ויש פה אנשים שרוצים לחבק, ורוצים ללוות. ואם זה תלוי בי, לא חוזרת לארץ.
עד כדי כך.
אני לא יכול. כן, אני לא מסוגל. לא חוזרת לארץ במובן הבריחה, לא במובן...
כן.
ישראל זה המדינה שלי, ואני אחזור לנתיבה שרה, ואני לא רוצה שאני אחזור לנתיבה שרה. אני אקים להם כזה בית בגובה 30 מטר, שהם לא יבינו מאיפה זה בא להם. עם הכסף שאני אקבל מי. חמאס, אני טובעת אותם על פי של מלחמה, אני טובעת את חמאס על פי של מלחמה, אני טובעת את אונרה, אני אטבע את כל מי שהיה לו חלק בדבר הזה, כולל הצלב האדום, כולל האויין, וכולל כל מי שהיה שם ובחר לעצום את העיניים.
ואיך הילדים?
הילדים שלי לא במצב נפשי, אני יודע מה טוב. זוהר שלי אתמול ברגע שהוא קיבל את הבשורה, בן ה-16 שלי, אתם יודעים, הוא כמוני, הוא בורח, הוא לא חושף את הרגש. פתאום אני קולטת באיזה 2:30 לפנות בוקר, שהוא כתב פוסט, שהוא מודה לצה"ל ומודה למדינת ישראל, שרצחו את הרוצח של אבא שלו, ואין מאושר ממנו. וכשאני ראיתי את הפוסט הזה, אני כולי, אתם יודעים, הצטמררתי, והבנתי שהילד שלי, עם כל זה שהוא לא חושף את הרגש, יש בו משהו שאיך שהוא יוצא החוצה. קורן לא היה מסוגל אתמול להישאר בכיתה וללמוד. כל העמולה סביבו הייתה מאוד קשה. קורן מאז השני לעשירי במצב נפשי לא טוב. ה-PSD שלו הולך ומחמיר. אנחנו אצל מיטב המטפלים, ואנחנו הספקנו להחליף כבר 3-4 מטפלים. אין ספר הוראות איך לשקם ילד שראה את אבא שלו מתפוצץ לו מול העיניים. זה נורא נורא קשה ומורכב. שי, אתם יודעים, הוא בן 9, והוא אומרים, הכי קל לא להשתקם, אבל שי כל יום אומר, איפה אבא, איפה אבא. שי ילד שיכול להתקשר אליי בשעה 25-30 פעם, כי הילד הזה עם חרדת נטישה פוחד שיקרה משהו לאמא שלו. זה מאוד מוקב, זה לאו דווקא עכשיו שזה מתקרב ל-11 חודש. זה ככה יום-יום, חבר'ה. ככה אני מתמודדת ביום-יום עם 3 ילדים. אין לי אף אחד שעוזר לי לשקם אותם, אני גם לא מצפה שעזרו לי. אבל זה לא פשוט, אבל יש לי באמת מסר להעביר פה לאומה ולעם ישראל. אני אמשיך את החיים, אני אשקם את הבנים האלה להיות אנשים גדולים מהחיים.
אמן.
הילדים שלי יעשו צבא, יישארו במדינת ישראל, יחזרו לנתיבה שרה, והנכדים שלי והנינים שלי והילדים של הנינים שלי ימשיכו לחיות בישראל ובמושב נתיבה שרה. אין מקום לפחד. אסור לנו לקום ולעזוב את הבתים שלנו, כי אז החמאס ינצח.
כל הכבוד.
אתה מבין?
כל הכבוד על המילים. כל הכבוד, כל
אנחנו,
הכבוד.
אנחנו, אין ברירה, אין ברירה. ואתה יודע מה, אני סומכת על צהל. אני סומכת על צהל, ואני סומכת על זה שיבוא היום ויתנו לנו באמת את הביטחון הראוי לנו, כי כרגע אנחנו לא יכולים לחזור לנתיבה שרה. מי שבחר לחזור לנתיבה שרה לוקח פה סיכון מאוד מאוד גדול. אני לא יכולה לקחת את הסיכון הזה. עד שצהל לא אומר לי שאני יכולה לחזור בבטחה לבית שלי, אני לא חוזרת. אבל אני מצפה שכשאני אחזור, שיהיה שם צבא שישמור עליי, שיהיה צבא בתוך חזה, כן, מה שאתם שומעים, ובציר אפילו על דלפי, ושיעשו את העבודה. נגמר. אנחנו ניסינו באמת...
יש לך עמדה בעניין הזה של ציר פילדלפי עכשיו, והעסקה?
יש לי עמדה, אני בעד כרגע, לשחרר את החטופים, לא משנה מה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. חטופים לפני הכל. נסיים, נקבל את החטופים שלנו, מדינת ישראל תדע להגיע ולעשות את העבודה.
אז לצאת כרגע מציר פילדלפי לדעתך?
בשביל החטופים כן. כן. בלב כבד אני אומרת את זה, כן. אני מוכנה למדוד 3-4 שנים, איך אני... 3-4 שנים אני מוכנה להישאר מחוץ לנתיבה שרה, בשביל שהחטופים עכשיו יחזרו הביתה, ואז נראה להם מפלדת משתים.
סבינה, תשעה, באמת אני אומר לך, תרשי לי, התשעה גדולה, את מדבר כאן דברים, באמת, מרטיטים ממש. את עוברת תקופה קשה, אנחנו באמת, באמת, כל מה שנותר זה לחבק אותך, את הילדים, את כולכם.
אני אגיד, אני מאוד מודה לך, וברשותך אני אגיד משהו קטן ואחרון. אל תאפסו ואל תפחדו לגשת אלינו. אל תפחדו להגיד לנו שלום, שאתם רואים אותנו.
כן, אנשים מרתעים, כן, אנשים מרתעים, כן.
זה נורא, אנשים לא אומרים לי שלום. וזה בסדר, אני לא כועסת, אבל אני אומרת בכלל, בכללי, וגם לחברי כנסת וגם לכל הגדולים שם למעלה. תעזרו בנו, תעזרו בי, אל תפחדו לגשת אליי. אני פה, יש לי שליחות, אני אגיע לכולם. תעזרו בי להגיע לכל אחד ואחד בעולם, בכל מקום, כדי להעביר את המסר, כדי לשנות את הנרטיב. Never again. אנחנו פה נשנה את העולם. ואני אומרת עוד פעם, יש לנו שליחות, לא סתם זה קרה לנו. לא סתם זה קרה לנו. תשתמשו בנו, כל הדבר זה לחם, כדי שאנחנו נוכל לעשות את העבודה. כי אנחנו נעשה את העבודה. אני אעשה את העבודה.
סבין, רק לסיום אולי, אולי רק לסיום, לא דיברנו בכלל על התגובה שלך, על זה שחיסלו את הרוצח המתואב הזה.
אמרה, בהתחלה.
קודם כל, אני מאושרת, אבל לא יכולה לרקוד עדיין צד תימני. אתה יודע מתי אני ארקוד צד תימני?
מתי?
בחתונה של הילדים.
כל המחבלים, לא. שיתפסו גם.
טסה זה תימני, כן? טסה זה תימני.
כן. הבנים שלי חצי תימנים.
מתי תהיה כדי?
שיתפסו את כל המחבלים באמת מתחת המנהרות, ושסינואר ישרפו אותו בלייב מול כל העולם. אז אני באמת יקום וישרוף וירקוד צעד תימני. זה שהרגו אתמול אחד כזה, שבאמת הרס לי את המשפחה, אין ספק שאני מאושרת ומרגישה סגירת מעגל. אבל זה לא מספיק, יש עוד כמה אלפים כמוהו שם בעזה.
אוקיי, סבין טסה.
תודה רבה.
תודה רבה שדיברת איתנו. שלום שרון זימל.
בוקר טוב.
אמא של רב סרן דור זימל, שם יקום דמו, זכרו לברכה, שנהרג מכתבם של חיזבאללה בגבול הצפון.
נכון.
והציל במותו שבעה אנשים.
זה היה בתחילת המלחמה יחסית, נכון?
לא, זה היה באפריל האחרון. דור נפגע ב-17 באפריל, ומת מהפצעים. תכלס זה היה מוות מוחי מהרגע הראשון, אבל עד ההכרזה על המוות המוחי, אז זה ב-21 לאפריל, וקברנו אותו בערב פסח.
זה היה אירוע בכפר שהיה?
ביער בלרמשה, כן.
כן, באירוע שהיה שם במתנס. פצוע קשה, אני זוכר שהתפללנו, שהיו המון תפילות, נכון?
נכון.
אני זוכר את זה. שהוא היה פצוע אנוש, וכולם התפללו.
כן, האמת זה חלק מהעניין שאנחנו פשוט, היה לנו קשה לקבל את הבשורה הזאת ואת ההחלטה הזאת, אבל תכלס המוות המוחי היה מהרגע הראשון. אנחנו פשוט חשבנו שכן יש. דור פתח את הראש כל כך הרבה פעמים בחיים שלו, אני חייבת להגיד שאני פשוט האמנתי שגם מזה הוא יצא. אבל זה לא באמת היה סיכוי.
ולאחר מותו,
אחר כך בדיעבד הבנו.
ולאחר מותו, כמו שאמרנו, הציל שבעה אנשים, נכון. בין השאר ליבו הושתל בבין 57 בבלינסון, הריאות בבין 24 בבית החולים שיבא, כבד והכליה הושתלו בבין 68 בהדסה, ועוד ועוד. זך לתקול.
אנחנו בקשר עם שלוש משפחות מתוך שבעת המושתלים שקיבלו את האיברים שלו. הלב באמת הלך למרסלו. הכבד, חלק מהכבד, הלך לתינוקת בת 8 חודשים, שחגגה גם לא מזמן שנה, בזכות החיים שניתנו לה, והריאות הלכו לכפיר זר, שהוא חייל שנפצע בעזה בתחילת המלחמה.
והיום כפיר, בדיוק, הוא שלח לי מקודם סרטון שהוא משתחרר היום מהשיקום.
נכון, כן. נכון, השיקום שלו היה באמת של שלושתם, דור הכניס בהם המון 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 אנרגיה, וזה פשוט, כל מי ששומע על ההשתקמות המהירה שלהם פשוט נשאר עמום.
הוא נפצע אנוש מפקיעת נונטט.
איך התחושה שלך שהאיברים של דור נמצאים אצל האנשים שחיים?
תראה, מצד אחד, כל הנושא של תרומת איברים, לא עלה לשאלה אף פעם אצלנו, תמיד היה ברור שזה מה שאנחנו רוצים, דור היה חתום על כרטיס אדי, אנחנו חתומים כולנו על כרטיס אדי, זה לא הייתה שאלה אף פעם. יחד עם זה, אני לא מסתכלת על הדברים כאילו דור חי, לא יכולה לחשוב על זה שפיצלו אותו ל... זה לא עובד, אבל זה כן זכות גדולה לתת חיים או איכות חיים לשבעה אנשים. זה מתנה גדולה שאנחנו יכולנו לתת, שדור יכול היה לתת, וזו זכות גדולה לתת אותה.
דור נהרג חודש לפני החתונה שלו.
משהו כזה, כן, חודש וחצי.
תספר לנו, תספר לנו.
7 ליוני, דור בסוף אוקטובר, הציע נישואים לשיר בטקס מרגש בארסוף, שככה היה אורגן ממש מעכשיו לעכשיו. נרתמו לעניין גם אלון מסיקה, אבא של אדיר מסיקה, זכרונו לברכה, שנרצח בנובה, ופתח בפרויקט שנקרא יהלום של אדיר, פרויקט שעדיין נמשך, שהוא נותן טבעת יעלום לכל חייל שיציע ניסויים לחברה שלו, ודור היה הראשון בעצם שהתחיל את הפרויקט הזה, והוא הציע לניסויים בטקס מרגש על החוף בהר סוף.
מתי זה היה?
לא זוכר, נדמה לי 25 לאוקטובר.
כן.
כמה אחים יש לדור?
לדור יש אחות תאומה בשם ליאור.
וואו.
היא סטודנטית ב-HIT בחולון לתקשורת חזותית. ואח צעיר בן 19 עוד מעט שמשרת כרגע בחיל הים. התגייס ממש שבועיים לפני האסון.
ודור היה סמך מפי בנחל.
רגע, שנייה, עוד לא סיימה אולי, שנייה.
לא,
זהו.
אז הוא היה סמך מפי בנחל.
אחות תאומה ועוד אח צעיר.
וב-7 לאוקטובר הוא גייס את עצמו, פשוט הוא גייס את עצמו, אסף כמה חבר'ה של הפוגה.
נכון.
ספרי לנו על
הצפון. במילואים הוא היה סמך מפי, במילואים זה כבר מתחלק קצת אחרת. יוצאי הנחל שדור היה סמך מפי שלהם, משויכים לחטיבת עציוני. הוא שייך היה לפלוגה, הוא היה סמך מפי של פלוגה מסייעת 8103.
ספרי לנו עליו.
על דור? כן. וואו, בשתי מילים זה ממש
לא,
קשה.
לא,
אבל...
יותר משתי מילים.
אני חושבת שאפילו אם אני אתחיל לתאר את כל מה שדור עשה, אתם לא תבינו איך הוא הספיק לעשות את כל זה ב-27 שנה.
מה הוא עשה בחיים? בן כמה הוא היה?
הוא גם היה סטודנט, הוא היה בן 27 וחצי במותו. הוא גם היה סטודנט ברייכמן למשפטים וממשל. והוא גם במקביל ניהל את קמפיין הבחירות ברשות המקומית באבן יהודה, והביא שם להצלחה מוחצת של מי שהיום הוא ראש המועצה שם, ובעצם הביס שם מועמד, ראש מועצה מקהן שהיה המון 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 שנים שם. הוא גם היה במילואים עוד לפני המלחמה, הוא היה בחודש מילואים באזור צומת תפוח עוד לפני המלחמה, וכמובן עוד הרבה, עוד כל מיני סבבים של מילואים לפני כן. הוא גם היה בעמותה שנקראת טלפד, שמסייעת לעולים מדרום אפריקה להשתלב בארץ, למשפחות עולים, והוא היה אחראי לחבר בין הסטודנטים לבין המשפחות, לעשות התאמה ביניהם, והוא גם היה בן זוג של שיר, והוא גם היה בן שלנו,
מאיפה אתם?
אנחנו מצורן.
מצורן.
דור גר באבן יהודה בסחירות יחד עם שיר.
ליד, באזור.
כן. טוב, מה נגיד? מה נגיד?
זהו, ועכשיו בחודשים האחרונים אנחנו מריצים פרויקט לזכרו של דור.
על הספסלים?
נכון. פרויקט
אתם צריכים, אפשר לעזור לכם? אתם מפזרים ספסלים בארץ לזכרו, נכון?
כן, אבל זה קצת יותר, יש לזה קצת יותר מזה. אנחנו בחרנו עיצוב מאוד מאוד ייחודי של ספסל שלא נראה כמו הוא בארץ קודם, זה ספסל שהוא ממש, איך הגדירו אותו? כמו שזלונג כזה, אבל כן. בטבע. ואנחנו בשלבים סופיים של לסגור עם יצרן, כי אנחנו רוצים שכל הספסלים יהיו אותו דבר, ואנחנו רוצים לפחות את ה-27 ספסלים שיהיו מפוזרים, כמו הגיל של דור. וכן, אנחנו אוספים כספים, אפשר להיכנס לאתר יד לבנים, יש שם אפשרות ללחוץ על תרומה, וחשוב לבחור כמובן את הפרויקט הנצחה לזכר רב סרן דור זימל. לצערי יש שם עוד לא מעט פרויקטים של הנצחה,
אוקיי.
אבל אנחנו נשמח גם לתרומות, וגם אנחנו עדיין פונים לרשויות מקומיות, ארציות, כאלה ואחרות, שיאשרו לנו לשים את הספסל בתחום המוניציפלי שלהם.
אוקיי, שרון זימל, אמא של רב סרן דור זימל, שם יקום דמו. תודה רבה שדיברת.
תודה רבה.
אוקיי, מרי סחרוף הוציא שירים טובה לחיים, הבן של איריס חיים, אח של יותם, השם יקום דמו. יש לו איזה להקה של קלייזמר או משהו, איך קוראים להקה? פולקס. המילים של הרב קוק, בוא נשמע את זה.
בן אדם, עלה למעלה, בן אדם. יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, בנגח אשו לך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד.
משהו מדהים המילים האלה. הביצוע המקורי של שיבי, איך קוראים לו, שכחתי, עשה כבר איזה 7 מיליון צפיות ביוטיוב. שיבי, נו, ברח לי. חמרת שר? לא פרומן. קרדיטים, שר פלסטר ויואב כהן ערכו והפיקו, סבבה, תודה, טלה של סתיו קורנס ואיציק אהרון היו אחריהם על השידור, איתי ניקסון, עידו טבת ומיכל קדוש האורחים בדיגיטל, תודה סרי, תודה רבה, תן לי לדבר קצת מדי פעם, תן לי להשחיל מילה.
מחר אני בשלזינגר.
אתה בשלז. סורדש לשלז. תגיד לו שיבוא בכתום אבל, בסדר?
כן.
תגיד לו אם הוא יכול שיבוא מחר בכתום. בסדר?
עליי.
תודה, תודה. זה גוש קטיף הכתום הזה שלו?
לא יודע.
לא יודע. טוב, תהיה בקשר. אבל רופף. בסדר? קשר רופף. לא...
שמה לא שמעתי.
תהיה בקשר אבל רופף.